טוב, שלום חבריה. אנחנו היום רוצים להמשיך את מה שלמדנו בפעם הקודמת, פסקה מספר 6 בעמוד 62 בדף 22. מדוע הגילוי של שאדם עוסק בתורה, מדוע הגילוי התורני הוא הגילוי היותר עליון, כי הוא בעצם נפגש, אם אפשר לומר, עם הממד המייצר את המציאות, המייצר את היש, המייצר את העולם ואת העולמות. ולכן, בניגוד לכל חוכמות החול, שאין חוכמות מציירות את הקיים, חוכמת הקודש היא מייצרת את הקיים יש מאין, ולא רק יש מיש. ולכן היא יכולה להפך ולחשוף את האישיות הפנימית האלוקית שבאדם כשהוא לומד תורה, כי בעצם אותה התכונה שנמצאת בה, יכולה להופיע בו כשהוא עוסק בה, כשהוא עוסק בתורה. ועוד הרווחנו מהחשבון הזה, כלומר לא רק ההבחנה בין חוכמת הקודש לחוכמות החול, אלא גם הרווחנו הבחנה בין התורה לבין המצוות. זאת אומרת, אם אמרנו שיש ארבע מדרגות באופן כללי של גילוי תורה, המדרגה העליונה עולם הבא, גן עדן, יש הבדל בין שניהם, אבל נגיד העולמות הרוחניים למעלה מן העולם שלנו. ובעולם שלנו יש את שלושת המדרגות, לימוד תורה, קיום מצוות ודרך ארץ. אז חוץ מזה שבפסקה הקודמת הבחנו מה יש בלימוד תורה שאין בלימוד של חוכמות חול, חוץ מזה גם התקדמנו, מה יש בלימוד תורה ביחס לקיום מצוות. כי רק לימוד תורה הוא בעצם יכול להפך, אם אפשר לומר, את האישיות של האדם. ולכן באמת אחד הדברים אני חושב המופלאים, שהנציב כותב שאדם יכול להגיע לאהבת תורה רק על ידי אחד משני דברים. או בזמן שהמקדש קיים קורבנות, או בזמן שהמקדש איננו קיים לימוד תורה. אומר הנציב, וללא לימוד תורה, כלומר אפילו על ידי תפילה וקיום מצוות, אדם לא יכול להגיע לאהבת השם, זה לשונו. כי אהבת השם זה דבר מוחלט, זה דבר אלוהי אינסופי, ורק בלימוד תורה אנחנו פוגשים את האינסופיות הזאת, מה שאין כן ב... בקיום מצוות למשל, אנחנו פוגשים את זה דרך פעולה, דרך זמן, דרך מקום, דרך ממד מוגבל. ולכן דווקא בלימוד תורה יש ערך מיוחד. טוב, אז זה מה שראינו בפעם הקודמת. היום, מקורות 7-8, שני מקורות בשני מקומות שמשלימים אחד את השני. אנחנו רוצים לברר עוד ברור אחד, מה היחס בין לימוד תורה, כלומר הגילוי האלוקי דרך לימוד תורה לבין הגילוי האלוקי בענייני חול. כלומר, כמו שלמדנו בפסקה מספר 6, לימוד תורה מול חוכמות חול, עכשיו לימוד תורה מול פעולות חול. בסדר? או גילוי תורני דרך לימוד תורה, אל מול גילוי תורני דרך מה שקראנו בכותרת כללית דרך ארץ, דרך ביטויים חוליים, חומריים, מעשיים. בסדר? תכף זה יתברר. אנחנו בעצם פותחים פה סוגיה יותר גדולה. והיא סוגיה שהרבה מתבלבלים בה, לצערנו, והיא הסוגיה של היחס בין הקודש שבקודש לקודש שבחול. בסדר? כלומר, אם הייתי שואל אתכם, תגידו, מה יותר גדול? הקודש שבקודש או הקודש שבחול? מה הנטייה הטבעית של בחור בין הציונות הדתית הלומד בישיבה עם כיפה סרוגה לומר? אתם מפתיעים אותי לטובה דווקא. אביב, מה רציתי להגיד? קודש בקודש או קודש בחול? אחרי מה שלמדנו עד עכשיו על תורה, אז ברור שזה קודש בקודש, אבל לכאורה ההבנה הרגילה שזה קודש בחול. לכאורה. אז בואו נפתח פה איזו סוגיה שכדאי קצת לעיין בה. אז בואו נתחיל קודם כל, אורות התורה, פרק ט', פסקה ז'. אומר הרב, אף על פי שכל העולם כולו וכל המחשבות וההרגשות כולן מלאים הם אור השם וקודש של החיים העליונים, אצל מי? אצל ישרי לב המתענגים על נועם השם ומבקרים בחלו תמיד. אבל מכל מקום, עכשיו יש כאן שלוש הגדרות. הגדרה ראשונה, מעיין האורה היסודית, הרי הוא גנוז בתורה, וחזל רמזו על זה, וכשהולך בדרך ושונה הוא מפסיק ממשנתו ואומר מה נא אילן זה ומה נא ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, אף על פי שאינו ממש מתחייב בנפשו, אם כבר עלה למדרגת ההסתכלות האלוהית. מכל מקום, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, כי סוף כל סוף, הגדרה שנייה, מכל העולם אור חיים זורח הוא, אבל מן התורה שופע אור חיים דחיים. אז הגדרה קודמת, התורה מעיין האורה היסודית. הגדרה עכשיו, אור חיים דחיים. הגדרה שלישית, ואין עוזבים. הגדרה שלישית, קדושה חמורה מקורית, ותופסים במקומה קדושה קלה מעותקת. טוב, בואו נתחיל במאמר חז"ל במסכת אבות. אומרת המשנה, ההולך בדרך ושונה, הוא מפסיק במשנתו, ואומר מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה. הרי זה כאילו מתחיל בנפשו. הבנה ראשונה, על פי דברי הרב צבי יהודה קוק, הבן של הרב קוק. ההולך בדרך ושונה ולומד תורה. הוא מפסיק. מפסיק לגלות את התורה דרך לימוד התורה, ואומר, עכשיו משפט חשוב, בעיניים חוליות, מה נאה אילן זה. איזה יופי הגינה הזאת. איזה יופי הארכיטקטורה של הבניין הזה וכו'. אז אומר הרב ציודה, היות והוא מפסיק בין קודש לחול, עד עכשיו הולך בדרך ושונה, הוא עוסק בקודש. עכשיו מפסיק ופונה לחול, אומר את המשנה, כאילו מתחייב בנפשו. זה הסבר פשוט. זה מה שהרב ציודה אומר, שכל זמן, או כשאתה צריך לגלות את האלוהי דרכך, דרך קודש, אבל הולך בדרך ושונה, ואתה עוזב את הקודש, הוא מפסיק ופונה לחול, כלומר, לא חול כמגלה את הקודש, אלא מפסיק בין קודש לחול, עושה הפסקה בין קודש לחול, עושה הפרדה בין קודש לחול, אז כאילו הוא מתחייב בנפשו. זאת ההבנה הרגילה והפשוטה. הרב צודה כותב את זה, יש ספר שנקרא קניין תורה, פירוש הרב צודה על מסכת אבות, כי מדומני גם שם זה מופיע. אבל הרב קוק כאן בפסקה הזאת, אביו שהרב ציודה לא מסביר ככה, אלא גם אם אדם כשהוא שונה, הוא רואה את הקודש, מתוך שהוא שונה, הוא לומד תורה, אז הוא פגש את הקודש דרך לימוד תורה, והוא מפסיק, הוא לא מפסיק לראות את הקודש, אלא מפסיק מלראות את הקודש דרך הקודש, ואומר מה נאה אילן זה, לא מה נאה אילן זה ברמה החולית, אלא איזה גילוי אלוקי, איזה חוכמה אלוקית יש במראה הטבעי הזה, הוא רואה פתאום איזה נוף מהמם, אז הוא מפסיק מלימודו ואומר, וואו, מה רבו מעשיך השם? אז גם אדם כזה, שעובר ממדרגת הקודש שבקודש, לקודש שבחול, לפי ההבנה הקודמת של הרב ציודה, הוא עובר מהקודש לחול. ברור, אתה עובר מקודש לחול. הקודש הוא מקור החיים, החול הוא הסתעפות החיים. זאת חוכמה מייצרת, זאת חוכמה מציירת. ברור, כאילו מתחיל בנפשו. ברור. אבל לפי הרב פה, יותר חמור מזה, יותר פנימי, יותר דק, יותר מדויק. ההולך בדרך ושונה מגלה קודש בקודש. הוא מפסיק ואומר מה רמו מעשיך השם, למשל בטבע, מה נאילן זה וכו', עובר מהקודש שבקודש לקודש שבחול, אז לכאורה היינו אומרים, האידאל הגדול בעולמנו זה הקודש שבחול. אומרת המשנה, כאילו מתחייב בנפשו. עכשיו כאן אנחנו צריכים להגדיר כמה הגדרות, הייתי אומר שתי הגדרות יסודיות, שני סוגי יחס. עכשיו אנחנו מגיעים לתורף של הדברים, ומשם אנחנו נצא לפסקה הזאת וגם לפסקה הבאה. כשהמשנה אומרת, או אני אגיד אולי אחרת, כשאנחנו אומרים, מהו היחס בין הקודש שבקודש לקודש שבחול? המשפט הזה צריך להיבחן בשני קריטריונים. קריטריון ראשון, מה היחס בין הקודש שבקודש כמכלול לקודש שבחול כמכלול? אם היה לי פה לוח הייתי מצייר, קודש בקודש, עושה איזה אליפסה, קודש בחול, אליפסה, מה היחס בין שני? זה יחס אחד. יחס שני, לו יצויר ציור תיאורטי, שהוא בלתי אפשרי באופן מעשי, שהייתי מבודד את הקודש לבדו הנמצא בקודש, ומבודד את הקודש לבדו הנמצא בחול. אחרי שהוצאנו את הקודש מהקודש שנמצא בקודש, הוצאנו את הקודש מהקודש שנמצא בחול, והיינו מעמידים אחד מול השני את שני הקודשים האלה. הקודש שהיה מקודם בקודש, והקודש שהיה מקודם בחול. עכשיו מה היחס בין שני הקודשים האלה? זה יחס אחר לגמרי. אז בואו נתחיל. בסדר, אז אנחנו הולכים עכשיו לברר שני סוגי יחס. הקודש שבקודש מול הקודש שבחול כמכלול, הקודש לבדו שבקודש מול הקודש לבדו שבחול, לו באופן תיאורטי היה אפשר להוציא את הקודשים האלה מצד עצמם ולהעמיד אותם אחד מול השני. בסדר? אנחנו הולכים עכשיו לפתוח שתי סוגיות שהן שונות, ותכף נראה אפילו הפוכות זו מזו. בסדר? בואו נתחיל. אולי כמה דקות שנוכל להתקדם רגע. בסדר? אוקיי. תכף זה יהיה ברור, תכף זה יהיה ברור. בסדר? עוד כמה דקות יהיה יותר ברור. אוקיי. תגידו, באופן כללי, כשאנחנו שואלים את השאלה, מה יותר גדול? הקודש שבקודש או הקודש שבחול? אז אמרתם בצדק, הקודש שבקודש כמכלול יותר גדול מהקודש שבחול כמכלול. מה ההסבר הפשטני קודם כל, או מה ההבנה הבסיסית? למה זה ככה באמת?
הקודש שבחול.
כי? יש קודש בקודש ויש קודש בחול. למה הקודש שבחול, אני עוזר לכם, למה הקודש שבחול הוא פחות מבחינת הגילוי האלוהי מאשר הקודש שבקודש? כי? כי החול, כי החול הוא... אז מה החול עושה בעצם? מגביל, מציין, אומר גלעד, החול הוא מגביל, החול הוא חוצץ, החול הוא יוצר איזושהי מעטפת שהקודש שמופיע דרכה הוא יותר קטן, כמו שאמרנו, אם יש מעטפת אקסטרה לארג', האור בחוץ הוא שמאל. יש מעטפת שמאל, אז האור בחוץ הוא אקסטרה לארג', נכון? אז החול, שהוא הכלי האמצעי, המצמצם והמקביל לתופעת הקודש, אז כשהקודש מופיע דרכו, זה קודש יותר מדולדל, יותר חלקי, יותר קטן, מאשר הקודש בקודש. ולכן, עכשיו בואו ניקח את ההגדרות האלה. קודש בקודש, פעם בגיאומטריה היינו עושים, גדול, ידר, מקודש בחול. יפה. עכשיו בואו ניקח כמה דוגמאות של קודש בקודש, אל מול יחס, ביחס של אל מול קודש בחול, וקודש שבקודש יותר גדול מקודש בחול. בואו נתחיל ככה בשלבים. מה יותר גדול מבחינת הגילוי האלוהי? יותר עליון. עולם הבא או עולם הזה? עולם הבא. לכן אמרנו כבר שהעולם הבא זה הגילוי האלוהי יותר עליון. דיברנו כבר. אז עולם הבא יותר מעולם הזה. יפה. יורדים. מלאך או אדם? צריכים להסתבך. מה יותר עליון? איזה גילוי אלוהי תורני יותר עליון? מלאך או אדם?
מלאך.
מלאך? כי למלאך אין גוף של אדם. נכון? הרייבט כותב שלמלאך יש גוף רוחני דק. האם מישהו פעם ראה גוף רוחני דק? לא. יפה. עכשיו הגענו לשאלה שלישית. מי יותר בעל מעלה? נא לא להעלב. צדיק או בעל תשובה? צדיק? עוד פעם, קודש בקודש כמכלול, מול קודש בחול כמכלול. אז אמרתם, חול זה הגבלה, זה צמצום. אז אם לחול יש איזו הופעה, אם זה עולם הזה, ביחס לעולם הבא. אם זה... מה אמרנו הדוגמה השנייה? אדם ביחס למלאך. עוד דוגמה שלישית, בעל תשובה שהיה קצת חול שהשפיע בחייו מול צדיק. אז ברור שמבחינת היחסים בין קודש לקודש כמכלול, מול קודש בחול כמכלול, ודאי שעולם הבא יותר מעולם הזה, ודאי שמלאך יותר מאדם, וודאי שצדיק יותר מבעל תשובה. אני אומר את זה בשפה הכי פשוטה. כי צדיק לא יתלכלך בחול. לו יצויר ציור שיש צדיק. אבל חוזר בתשובה, יתלכלך בחול. אה? אני יודע מה אומרים. כן, אתה מכיר, אבל את הבדיחה לא יפה. במקום שבעלי תשובה עומדים, גם צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, כי יש שם ריח לא כל כך נעים. יש שם היסטוריה. יש שם עבר. אני יודע שאני נמצא במכון מאיר, ואני ביקשתי סליחה לפני שהתחלתי להגיד את זה. והשיעור עוד לא הסתיים, כי יש עוד חלק שני. בסדר? לכן, הקודש שבקודש הוא יותר גדול מהקודש שבחול כמכלול. ולכן ההולך בדרך, למה? אולי אני אגיד רק עוד משפט אחד, נחזור לפסקה הקודמת בשורה הקודם. כי הקודש שבקודש, ההולך בדרך ושונה, לימוד תורה, זאת החוכמה המייצרת, והקודש שבחול, מה נעילן זה, חוכמות החול, האלוהים נגלה בטבע, זה החוכמה המציירת. אז זה יש מאין וזה יש מיש, אז יש שתי מדרגות שונות לגמרי. עכשיו בואו נראה איך הרב כותב את זה. אני ממש מעריך את זה שאתם לא סוקלים אותי באבנים. כל בעלי התשובה שיושבים כאן, שנזכה להיות כולנו בעלי תשובה בעזרת השם, כי תכף נשלים את החצי השני של המשפט הזה. שמהצד השני בעל תשובה הוא יותר מצדיק גמור, ואדם הוא יותר ממלאך, ועולם הזה יותר מעולם הבא. אבל כרגע ברמת ההגדרות עוד טיפה רגע שלום. ההגדרות התיאורטיות, בסדר? לו יצויר ציור שיש קודש בקודש, נקרא את זה אובייקטיבי, מול קודש בחול סובייקטיבי, כי החול מצמצם אותו, מגביל אותו וכו', ברור שהקודש שבקודש למעלה מהקודש שבחול. ולזה מה שכאן הרב אומר. אף על פי שכל העולם כולו, מה זה כל העולם? העולם שלנו, העולם הזה, יש בו גילויי קודש, יקראו לזה המקובלים ניצוצות קודש, אז אף על פי שכל העולם כולו, ברמת הטבע וההיסטוריה, וכל המחשבות וההרגשות כולן, בין עולם המציאות, טבע היסטוריה, בין עולם המחשבות והרגשות בנפש האדם, אז אף על פי שכל העולם כולו, וכל המחשבות וההרגשות כולן, מלאים הם אור השם וקודש של החיים העליונים, אף על פי שבאמת אצל ישרי לב המתענגים על נועם השם ומכירים בחלות תמיד, מלא אצל אדם שהוא אדם חומרי, אדם פרטי, אדם חולי, אז ברור שאצלו המחשבות וההרגשות והיחס אל הטבע וההיסטוריה זה כלפי חוץ, כן? הבן שבבן, זה חול גמור. לא מדברים על אדם כזה או על תפיסה כזאת, מדברים על, על, על אנשים שהם שייכים, את, הם שייכים לאבא שבבן גם במציאות המעשית, הם מגלים את האבא שבבן בבן שבבן. אז אצל ישרי לב המתענגים על נועם השם ומבקרים בהיכלות תמיד, תמיד הם רואים את היכל הקודש הנמצא בכל מציאות חומרית, אצלם, אז אף על פי שכל העולם כולו וכל המחשבות והרגשות כולן מלאים הם אור השם וקודש לחיים עליונים, אצל ישרי לב המתענגים על נועם השם ומבקרים בהיכלות תמיד, ולכן כשהם יגידו מה נעילן זה, הם באמת רואים את הקודש שבחול. זה לא סתם דמיונות. הם באמת שייכים למבט האלוקי שרואה את הפנים האינסופי, הרוחני, הנמצא בכל יש, כולל המציאות היותר חסרה. אף על פי שהמשפט שאמרתי עכשיו נכון, אף על פי כן, מכל מקום, מעיין האורה היסודית, מעיין הכוונה מקור הנביאה, נקודת המוצא. נכון שהטיפות היוצאות מן המעיין, אין טיפות שיוצאות ממקור הנביאה, אבל הטיפות האלה, הן כבר לא... ברגע שהם יצאו, הם כבר לא ממקור המעיין. כשהטיפה יוצאת ממקור הנביאה, היא צלולה. כשהטיפה נהפכת להיות כבר חלק מהבריכה, אז כבר יש אדמה בקרקעית, ויש כבר ירוקת, וכל מיני דברים, נכון? אז הטיפה מצד מקורה, היא ודאי שייכת למקור הנביאה. אבל הטיפה אחר כך מצד הופעתה. יש כבר כמה דברים שהתערבבו פה, ברור? מכל מקום, מעיין ההורה היסודית, מקור הנביאה הזה, הרי הוא גנוז בתורה, כי הסתכל באורת וברלמה, זאת החוכמה המייצרת. ולכן, הוא כשהולך בדרך, אני אגיד רגע בשפה פשוטה רגע, כשאני לומד תורה, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא כמה שניתן נטו. כשאנחנו מחפשים את הקדוש ברוך הוא בטבע או בהיסטוריה, אנחנו פוגשים אותו ברוטו. מה זה ברוטו? צריך לקלף את המאורה החיצוני אם זה היסטוריה, את החומר הממשי אם זה טבע, ולחשוף את הגרעין הפנימי האלוקי. זה ברוטו, זה מסובך מאוד. ובעולם הזה אתה לא יכול לקלף לגמרי, כי בתוך הגבולות של העולם הזה אנחנו חיים. אתה לא יכול ללקט את ניצוצות הקודש מהתפוח. כן, אבל בסוף יש תפוח פה. מישהו אכל פה תפוח? תפוח זה ממשות. תפוח זה לא רק ניצוצות הקודש. אז בסוף החומר הזה, יש לו השפעה, יש לו הופעה, יש לו מציאות. אנחנו לא חיים בעולם אוטופי. לכן, מכל מקום, מעיין ההורה היסודית, הרי הוא גנוז בתורה, וכשהולך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו. מה זה מפסיק? לא כמו הסבר של רב סיודה. מפסיק הכוונה שהוא עובר מהקודש לחול, שני עולמות שונים. אלא כמו הרב פה, הוא עובר מהקודש בקודש לקודש בחול. אז הייתי אומר, איזה יופי, זה האידיאל של העולם שלנו, ובאמת זה האידיאל והחידוש של העולם שלנו. לראות את הקודש בחול, אבל מצד שני, מצד המהות האלוהית, הפנים פנימית, איפה יש גילוי אלוקי או גילוי תורני יותר עליון? ברור שבקודש שבקודש. כי עד עכשיו שתית מהמעיין, עכשיו אתה שותה, יש לולית. צריך לסנן את המים. כי יש כאן חול, צריך לסנן את החול. אז כשהוא הולך בדרך ושונה, הוא מפסיק למשנתו ואומר, מה נאה אילן זה? כלומר, מה רבו מעשיך השם בתוך אילן זה? ומה נאה ניר זה? מלא לב כתוב, כאילו הוא מתחבן עכשיו. למה כאילו? לא באמת. כאילו. למה כאילו? כי באמת הוא רואה את הקודש בחול. אבל היות והוא עוזב את מקור הנביאה והולך לחפש את טיפת המים בבריכה, אז הוא כבר, זה כבר לא נטו, זה כבר ברוטו. אז אף על פי שאינו ממש מתחייב בנפשו, אם כבר עלה למדרגת ההסתכלות האלוקית. כל מקום עלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. למה? כי סוף כל סוף, מכל העולם אור חיים זורח הוא. מכל המציאות, מהמחשבות, מההרגשות, מהטבע, מההיסטוריה. כמובן אצל מי? מי יכול לזהות שמכל העולם אור אין סוף זורח? אור חיים. אצל ישרי לב המתענגים לנו המשה. נכון? אבל אף על פי כן, למרות שהאור הזה זורח, אבל יש לו גבולות, כי הוא מוגבל במעטפת שחוצצת אותו. מכל מקום עלה עליו כתוב כאילו מתחייב בנפשו, כי סוף כל סוף מכל העולם אור חיים זורח הוא, אבל מן התורה שופע אור חיים דחיים. מה שהרב אמר מקודם, מקום מעיין האורה היסודית. לא מקום, סליחה. מעיין האורה היסודית. זה מקור הנביאה, אותו דבר פה. אור חיים דחיים, מקור החיים. אבל מן התורה שופע אור חיים דחיים. או הגדרה שלישית, ואין עוזבים קדושה חמורה. חמורה כוונה חשובה, מקורית. מקוריות הקדושה מהתורה. הופעתה של אותה מקוריות, מענה אילן זה. אז אין עוזבים קדושה חמורה מקורית ותופסים במקומה קדושה קלה מעותקת. זה יכול להשלים לנו את מה שלמדנו ביום חמישי. מה יש בלימוד תורה שהוא הגילוי היותר עליון, הגילוי התורני יותר עליון בעולם שלנו, ודאי למעלה מדרך ארץ, בין אם זה חוכמות חול או טבע או כל מה שיהיה, ואפילו ממצוות כמו שראינו במערה לפני כמה שעות. זאת הפסקה מאוד חשובה, הפסקה הזאת, כן.
אמר צבי יהודה, אתה חולק על הרפות בעניין הזה, אבל בין הקודש ובקודש לקודש יכול?
לא.
אז מה אכן ההבדל
ביניהם? הבנה אחרת. תראה, רוב בני אדם כשהם עוברים מהקודש אל החול, הם עוברים אל החול? יש להם שם קודש בחול? מה? רוב בני אדם, לא אמרתי אנשים הנקראים דתיים. רוב בני אדם כשהם פועלים פעולה של חול, הם שייכים לקודש שבחול, ברמת התודעה, ברמת הבחירה, לא ברמת הסגולה, ברמת הבן שבבן, לא אבא שבבן. לא. אז רוב בני אדם, החיים שלהם נפרדים לגמרי, קודש, חול. נקווה שיש להם קודש. יום כיפור פעם בשנה, הלוואי, נקווה. בסדר? אבל כשהם פונים אל החול, זה חול. יפה. מיעוט בני אדם, כשהם פונים אל החול, הם פונים מתוך מדרגת הקודש שבחול. גם אותה מיעוט, אותו מיעוט אנשים, כשהוא פונה אל הקודש שבחול, הוא צריך לדעת שברמת הממד האובייקטיבי, התורני האובייקטיבי, הגילוי האלוהי המתגלה בעולם דרך קודש בקודש, הוא יותר עליון מאשר הקודש בחול. אז מה אתה אומר שכולם צריכים להיות אברכים? חזרתי למשפט כבר כמה פעמים בשיעורים האחרונים. התשובה היא לא. כי נראה בהמשך שתלוי באדם, התורה והאדם. היחס אובייקטיבי של האדם אמור לגלות את התורה דרכו, וזה תלוי בכמה גורמים. באישיות שלו, בצרכים המעשיים, נראה בהמשך את כל זה. אבל לו יצויר ציור, כמו שאמרנו כמה פעמים, שאין נתונים חיצוניים. ואנחנו מעמידים בתנאי מעבדה את היחס בין הקודש בקודש לקודש בחול, ודאי שאנחנו פונים באופן מעשי אל הקודש בקודש. ברור. אין שום שאלה על זה, כן?
הרב צבי יהודה אמר שאם בן אדם נמצא בקודש שבקודש, ועובר לקודש שבחול...
לא, הרב צבי יהודה אמר לא. הרב צבי יהודה אמר שאם עובר אל מהקודש, לחול. מפסיד.
אז זה לא בסדר.
עושה הפסקה.
אבל אם הוא לא עושה הפסקה, זה כן בסדר.
לא אמרתי את זה.
אז מה כן?
הרב ציודה לא דיבר על זה. הרב ציודה לא דיבר על זה. הוא אמר, תדע לך, אסור שתהיה הפסקה בין קודש לחול. מה עכשיו, הקודש בקודש, הקודש בחול. אני מזכיר לך שהרב ציודה הכיר את הפסקה הזאת באורות התורה, כן? בבקשה. מה זה ראשו ורובו? ברמה הפרקטית, כשהוא הולך לעבודה, הוא צריך להתמקד בעבודה. היום ההילולה של הרב אליהו זצ"ל. הרב אליהו בזמנו, לא זוכר כשהיה חולה, אני לא זוכר, הוציאו חלוקת תהילים, התהילים המחולק. כן? אז משום מה, בסוף התהילים, בכריכה, יש שם כמה הוראות, אני חושב, הוראה אחת, לא לקרוא בזמן העבודה. שמעת? זה משנה במסרת ברכות. נכון, אדם שואב בקטיף. עכשיו מתחיל להתפלל על העץ. אתה מתחיל להתפלל. אתה באת לעבוד, לא באת להתפלל. זה לטובת בעל הבית, הצלחת בעל הבית. תשאל את בעל הבית אם הוא רוצה שתתפלל בשביל שהוא יצליח. מה אתה חושב, תהילים בשעות העבודה? מה זה קשור? אם בעל הבית מעוניין, הוא משלם לך את זה משכורת, תגיד לי עם כל הכוונות שהם מקובלים, הכל בסדר, אבל אם... אבל אם באת לעבוד, תעבוד. זה שאנחנו צריכים לכתוב על, 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 על חוברות תהילים, נא לא להגיד תהילים בשעות העבודה, זה שזה צריך להיכתב בכלל, זה מראה באיזה בעיה אנחנו נמצאים. כלומר, זה מראה שאדם לא מאמין באמת שכשהוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בחול, ונגיד שהוא עושה את זה טוב, כמובן, למטרות נכונות, בגבולות גזרה נכונים, כמובן, כן, הוא לא עכשיו נותן לחול להתפרע, אלא חול מבחינת המטרות והגבולות, על פי הרצון האלוקי, ברור. אבל סוף סוף הוא עוסק בחול. הוא נהג אוטובוס, בסדר? אז כשאתה נוהג באוטובוס, תנהג באוטובוס. אל תלמד בפלאפון שתי הלכות בהלכות יוסף כשאתה נוהג. כשאתה נוהג, תנהג. דרך אגב, בעלי המוסר מאוד העריכו בדבר הזה, ואמרו, בכל מיני וריאציות, אמרו שכשאדם פונה לענייני החול שלו, שיתמקד בענייני החול. למשל דוגמה, האם כשאני אוכל ארוחת צהריים, האם ללמוד בזמן הארוחה? בזבוז זמן, לא? 7 דקות להשקיע בארוחת צהריים, כולל פרקת המזון, למאן דאמר לחם. זה הזמן שבצבא. טוב, מכון מאיר כמה? 15 דקות. למחמירים, 30 דקות. נו, לא חבל על הזמן? נלמד תורה בזמן הזה. אז בעלי המוסר התנגדו לזה. בעלי המוסר אמרו, כשאתה עושה פעולה חולית שיש לה צורך, יש לה משמעות, כמו למשל ארוחה, תהיה ממוקד בה. אל תהיה אדם שמתייחס אליה כאל דבר שבדיעבד ומנסה לעשות דבר אחר חשוב, כי אז אתה לא באמת מתמקד, מה שצריך להתמקד.
אבל מה צריך להתמקד באוכל?
אני לא בקיא בתזונה נכונה, אבל קודם כל צריך לשים לב שאני אוכל ולא נופל לי על הבגדים. ובעת כנראה צריך לאכול נכון, אני יודע מה, בליעה נכונה, לעיסה נכונה. בסדר, לא צריך להתמקד לזה. אני מסכים איתך, בתור לנטילת ידיים, האגדה מספרת, שבתור לנטילת ידיים בישיבת מרכז הרב, היו אנשים מסיימים את המשנה ברורה. חבל, חבל עמוד 10 דקות בתור לנטילת ידיים, מסכים איתך. זה סתם אתה עומד, בסדר, ברור. אדם הולך לסופר, מחכה בתור, ייקח את זה ספר קטן, ילמד בתור לקופה, בסדר, חבל הזמן. מסכים? היום בפלאפון יש כל מיני אפליקציות כאלה. בסדר? אבל כשאדם צריך לפעול פעולה מעשית, נצרכת, והוא צריך להיות מרוכז בפעולה הזאת, בגבול גזרה מסוים כמובן, כן? תעשה את זה כמו שצריך. כך נהגו בעלי המוסר, כך אמרו. כן. האדם שהוא קדוש. כמה אנשים קדושים אתה מכיר? לא, לא, תענה על השאלה שלי. כמה אנשים קדושים אתה מכיר? 10 אנשים קדושים אתה מכיר? אשריך. הם עומדים בקריטריונים של מידת הקדושה של הרמח"ל בספר מסילת ישרים? מה? לא יכול להיות. יכול להיות. אתה כדאי לבדוק את זה. שהם יבדוקו את עצמם. כלומר, לא כל אחד שאומרים לו אשריך הוא נהיה קדוש, כן? אשריך. צדיק. כן. אתה שם לב שאני לא אענה לך. אני לא אקנה לשאלה הבלתי שאלתית הזו. כל אחד מאיתנו צריך לבנות בתוכו עולם פנימי של קודש. הוא יודע על עצמו כמה הוא קדוש וכמה הוא פחות קדוש. ונקווה שמתוך הכרת עולמו הפנימי הוא יודע לפנות אל החול בצורה נכונה. בגבולות הגזרה של מצבו כרגע. זהו. האם פגשת פעם מקובל? אמיתי, לא דמה. מקובל אמיתי. כן, האם הוא אמר לך פעם שהוא מלקט ניצוצות? זה מראה שהוא מקובל אמיתי. כי אם הוא אמר לך, אל תאמין שהוא מקובל אמיתי. כי מקובלים אמיתיים לא מדברים על, על המדרגה שהם שייכים אליהם. קיצור, בוא נפסיק עם כל ההגדרות האלה. תביא למה אני מנסה לענות לך. מנסה לענות לך להפסיק עם כל ההגדרות ה... לא יודע איך לקרוא להם האלה, ולהיות מכוון למה שכתוב פה. כשאנחנו שייכים אל הקודש בקודש, מצד האמת האובייקטיבית, אנחנו יותר מגלים את התורה האלוהית, מאשר כשאנחנו עסוקים בקודש בחול, כי גם אם נהיה אנשים גדולים וצדיקים, החול הוא עדיין מעטפת החוצצת בעד הקודש מלהופיע. ולכן, לפי המקובלים, זה נקרא קליפות. יש קליפה שצריך לקלף אותה. ולפי הרמב״ם זה נקרא מחיצות. ולפי השולחן ערוך זה נקרא עבירות. בסדר? אז כולנו שייכים לעולם של קליפה, ולעולם של מחיצה, ולעולם של עבירה. אני רואה שאתה עמום ממה שאני עונה לך. למה אתה עמום? כי חשבת שהתשובה היא פשטנית. כלומר, לפני שחזרתי בתשובה וגידלתי זקן ושמתי כיפה וציציות בחוץ, אז הייתי חול. מאז שהגעתי למכון מאיר, כלומר, לפני שעה וחצי, כשיש לי פאות ארוכות עד הברכיים, ואני מתנדד בתפילת 18 דקות, אז אני כבר הקודש בחול, אז אני עכשיו מקובל אלוהי. עד לכאן פנטזיות של בעל תשובה מצוי, כן? כן, גלעד, מה יש לך לומר? תגיד לי, בשייטת אפשר להיות חייל בשייטת אחרי שבוע בצבא? ככה זה עובד? תגיד לי, בקורס טייס אפשר להיות טייס אחרי שבועיים בצהל? מה אני אעשה? אתם עושים ביחד. זה לא עובד ככה, צריך לעבור מסלול. יש הרבה כמעט כישלונות. כמעט. כן, מה אתה אומר?
אני לא כל כך הבנתי מה...
כי מפריעים לי בשיעור, איך אפשר להבין ככה? אני חוזר. מה יותר עליון מבחינת הגילוי התורני? הקודש שבקודש או הקודש שבחול? תשובה? קודש שבקודש. מדוע?
כי הוא לא
מוגבל, כי החול מגביל אותו. גם אצל אנשים הנקראים קדושים, החול מגביל אותם? כן. מצוין. עד לכאן, יחס ראשון. קודש בקודש, קודש בחול, הולך בדרך ושונה, הוא מפסיק ואומר מה נעילן זה. דרך אגב, פעם רציתי לדייק, לא יודע אם זה נכון, אבל לא כתוב ההולך בדרך ולומד, ולא כתוב ההולך בדרך וקורא, לשון מקרא. לא לשון מקרא ולא לשון תלמוד. לא כתוב קורא ולא כתוב לומד, כתוב הולך בדרך ושונה, לשון משנה. מה זה משנה? אולי אפשר להגיד שמקרא זה תורה שבכתב, זה הקדוש ברוך הוא מלמעלה למטה. משנה וממילא המשך תלמוד, זה תורה שבעל פה. זה סגולת ישראל שהוציאה מהכוח אל הפועל את המשנה, את התורה שבעל פה. זוכרים שלמדנו את זה? שני הספרים זה למעלה מזה. שסגולת ישראל היא היסוד של תורה שבעל פה. אז ההולך בדרך ושונה, לפי זה אפשר אולי לומר, זה שיא הגילוי התורני בעולם שלנו. אדם מישראל שעוסק בתורה שבעל פה, בתורה, בעיקר שבעל פה, שיצא מישראל. כלומר, זה החיבור בין ישראל לתורה. אין יותר חיבור בין ישראל לתורה מזה. האומן באומנות, שני הגילויים. אין ראשית אל ישראל, אין ראשית אל התורה. לפי הסדר הזה, ישראל ששונה. מה הוא שונה? משנה. זה התורה שבעל פה. זה שיא הגילוי. השיא הגילוי של ישראל ותורה הולך בדרך ושונה, ואתה עוסק בזה ומגלה את הקודש שבקודש במדרגה היותר עליונה שאפשר להופיע בעולם הזה, ואתה פתאום הולך להגיד מה רבו מעשיך השם. עד לכאן יחס ראשון. עכשיו, יחס שני, וביחס ליחס השני, אתם מתמרדים מול הדברים, ובצדק. הרי אתם אומרים שבעולם שלנו החידוש הגדול זה הקודש שבחול. אז יש קודש בחול, שמבחינה מסוימת, שתכף נגדיר אותה, הוא יותר עליון מהקודש שבקודש. איזה קודש בחול יותר עליון מהקודש שבקודש? עכשיו הגענו ליחס השני. אם היינו מבודדים את הקודש לבדו שבקודש, הנה, הוצאנו אותו, הוא עומד פה. ואת הקודש לבדו שבחול, הנה הוצאנו אותו, עומד פה. מעמידים את שני הקודשים הבודדים האלה, אחד מול השני, ושואלים, איזה קודש יותר גדול? פה נאמר, ותרף נוכיח את זה מביאים פסקה מספר 8, שהקודש לבדו שבחול יותר עליון מהקודש לבדו שבקודש. הרי היה, אומר הרב, שהוא נמצא בחול. שהקדוש ברוך הוא סומך על הקודש הזה שנמצא בחול, שהוא כל כך עליון וכל כך קדוש, שא' יכול להכניע את החול, וב' יכול למתק את החול. ולכן אני עכשיו מתקדם. אף על פי שהעולם הבא הוא למעלה מהעולם הזה, נשמת העולם הזה, אם אנו מבודדים את הקודש של העולם הזה, שבעולם הזה, מבודדים אותו לבד, נשמת העולם הזה, למעלה מנשמת העולם הבא. אף על פי שמלאך למעלה מהאדם, נשמת האדם למעלה ממלאך. אף על פי שצדיק אותנו בעל תשובה, נשמת בעל תשובה, השורש הרוחני שלו יותר עליון מצדיק. עכשיו תראו איך הרב כאן מתייחס לאדם ומלאך, ומשם שרתי את העיקרון. 8, אורות התחילה ממבב. כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים. על מה מדובר? האם כתוב כשם שהאדם הוא יותר עליון ויותר פנימי מהמלאכים? זה כתוב? לא. כי אם זה היה כתוב, זה היה סותרת, פסקה מספר 7. זה לא יכול להיות כתוב, כי זה לא נכון. אלא כשם שנשמת האדם, אם היינו יכולים לבודד רק את הנשמה שנמצאת באדם, ואותה להעמיד מול הנשמה במחאות של המלאך, אז כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, אז נשמת האדם יותר מהמלאכים, אבל המלאכים יותר מהאדם, כי האדם זה נשמה בגוף, והגוף מגביל את הנשמה שבאדם. אז כשם שנשמת האדם, לא האדם, כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, ודווקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה, מפני הגדולה שלה ירדה עד למטה, כי יכולה להעלות את הלמטה הזה. א', להכניע אותו, וב' אפילו להעלות אותו. שון החסידות, הכנעה והמתקה. ודווקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה, ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום, ותכשיר את העולם כולו עימה לעלייה עליונה מקורית. את העולם כולו עימה לעלייה עליונה מקורית. עכשיו נא להגדיר את המשלן, לפסק את המשפט הזה נכון. כן, הקודש, אני מוסיף מילה כדי להסביר, לבדו שבחול. לא להתבלבל כאן, הרבה פה מתבלבלים בפסקה הזאת. כן הקודש שבחול. לא. כן הקודש, פסיק, או מקף, או נקודותיים, שבחול. הקודש לבדו הנמצא בחול. אם אנו יכולים לבודד אותו, כן הקודש שבחול, שירד עד לידי החולין הגמורים, הנה זה הנושא, הקודש הנמצא בחול. שהוא הקודש הזה ירד לידי החולין הגמורים, כי הוא עכשיו בחול. הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש לבדו. צריך לומר, שבקודש. פסקה 8 לא סותרת את 7. פסקה 8, הרב היה אומר, האדם הוא קטן מן המלאך, אבל נשמת, היא נמוכה מהמלאך, אבל נשמת האדם עליונה מהמלאך. בפסקה 7, הרב היה אומר, שולך בדרך ושונה, ואומר מנה אילן זה, מתחיל בנפשו, מצד הקודש בקודש מול הקודש בחול, אבל מצד הקודש, לא היינו יכולים לבודד את התוכן האלוקי, נמצא במה, במען האילן זה, זה יותר גדול מבחינה מסוימת, מבחינת הגילוי, מאשר הקודש שבקודש. שום סתירה. כן הקודש לבדו שבחול, שירד לידי החולין הגמורים, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש. שאלה שהוא, הקודש שבחול, מסתתר הרבה. כי מה מסתיר את הקודש שבחול? גלעד. החול. המוגבלות. ואין קץ ותכלית לתיקוני העולם שיבואו מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול. מדלג רגע. לפני אורו של משיח, זה קצת זווית אחרת, אבל אם הגענו לפה, בואו נרוויח גם את זה. לפני אורו של משיח, שיגלה במהרה בימינו, אמן, יתעורר כוח הקודש שבחול. כלומר, אנחנו חיים בתקופה שהכוח שצריך להתעורר הוא הקודש הנמצא בחול. אבל כמו כל דבר שהוא פנים וחוץ, כשהפנים צריך להתגלות דרך החוץ, מה מופיע קודם כל? החוץ. אז אנחנו חיים בתקופה שהקודש שבחול צריך להתגלות, אבל לפי שהקודש שבחול מתגלה, מתגלה החול שבחול. עכשיו, מי שלא מודע לסדר ההתגלות, שזה רבי מה לפני זר האדם וכו', אז הוא רואה חול. אבל הוא לא מבין שמה שמניע את החול זה הקודש. מה דיברנו כמה פעמים? עשיו יוצא ראשון מהרחם של אמא רבקה. נכון, מי דחף אותו? יעקב, כי יעקב גם רוצה לצאת. זוכרים טיפה ראשונה, טיפה אחרונה? טיפה ראשונה יוצאת אחרונה. אז יעקב נכנס ראשון לרחם, אז הוא פנימי יותר. אז הוא הבכור מבחינה פנימית. עשיו נכנס אחריו, אז הוא השני, אבל בדרך החוצה מקודם, עשיו. ולמה הוא יוצא? כי יעקב גם רוצה כבר לצאת. אז הוא דוחף אותה החוצה. אז אף על פי שמה שמתגלה ראשון בפועל במציאות, זה החול שבחול, הכוח הדוחף, זה הקודש שבחול. לפני אורו של משיח שיגלה במהרה בימינו, יתעורר כוח הקודש שבחול, שיעורר בראשית התעוררותו את החול, שהוא הצד החיצוני שלו. והכל ידברו, אומר הזוהר, בתקופה שלנו, בלישנה דאיניש ולא בלישנה דקוד שבריחו. ואז אנשים שטחיים, תפיסות שטחיות, שלא מוכנות להסתכל פנימה ולהבין שיש כאן כוח דוחף פנימי מסתתר, שהוא הכוח העצמי שהוא המנוע הפנימי של כל הסדר כאן, אלא רואים רק מה קורה בחוץ, אז יגידו, חול. אבל החול להתעורר כי הקודש שדרכו רוצה להתעורר ולהופיע. הרב חלב כותב שזה שבדורות אחרונים אנחנו נראה אנשים משועבדים לכסף, לממון, לרכוש, זה כי הגיע הזמן שאפילו דרך הרכוש והכסף יכול כבר להופיע הממד האלוהי. אז הממד האלוהי שרוצה להופיע, הוא מגביר את ההתעניינות בכסף, ואומר רב חלב, ולכן גם עם ישראל מאוד מאוד התעניין בממד הכלכלי, כי רק דרך עם ישראל יכול הקודש להופיע דרך הממד הכלכלי הזה. אבל בשלב הראשון מה יופיע? כלכלה, כסף. ואז עומדים ושואלים, מה, זה קודש? זה ההפך מהקודש. כן, אבל הקודש שבחול מתעורר. יוצא לפי זה סיכום, שברמת הממד האובייקטיבי, הקודש שבקודש למעלה מהקודש, סליחה, ברמת הממד הסובייקטיבי, איך שהמציאות מופיעה אלינו, הקודש שבקודש הוא למעלה מהקודש שבחול, כי החול מסתיר את הקודש, מגביל אותו, מצמצם אותו. אבל ברמת הממד האובייקטיבי, לו היינו יכולים לבודד את הקודש לבדו שבקודש, ואת הקודש לבדו שבחול, פה ברור שהקודש שבחול הוא יותר אלינו מהקודש שבקודש. אז הקודש לבדו שבקודש יותר קטן מהקודש לבדו שבחול. והקודש שבקודש כמכלול יותר גדול מהקודש שבחול כמכלול. מרותי זה ברור, זה שתי פסקאות מאוד חשובות. אז בעולמנו, סיכום, אפשר לבטל את המעטפת של החול? לא. אז מהו הגילוי היותר עליון, הגילוי התורני היותר עליון בעולמנו? במקום או במציאות שבה הקליפה, המעטפת, החול הוא הכי מצומצם, הכי קטן, הכי דק. הבגד הכי דק שחוצץ בעד הקודש. איך קוראים לגילוי בעולם שלנו, שיש עליו מעטפת דקה, הכי דקה, ביחס לקודש? תלמוד תורה, צויה. מעטפת יותר רבה, מצוות. יותר רבה, דרך ארץ. מתי זה פסקאות מאוד חשובות? מאוד, מאוד, מאוד חשובות.
דרך ארץ
כבר
מידות?
דרך ארץ בחז"ל, יש לזה הרבה פירושים. דרך ארץ פירוש אחד זה מידות. דרך ארץ פירוש שני זה דרך הארץ. זה ביטוי ליצר עריות בכמה מקומות בחז"ל. הדרך של הארץ זה לא להסתפק ביש, אלא להפרות ולהרבות את היש. לכן חז"ל השתמשו בדרך ארץ הרבה פעמים בתחפושת או במילים יותר נקיות ליצר עריות. דרך ארץ יש לזה הרבה ממדים. דרך ארץ באופן פשוט, זה כשחז"ל אמרו, דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת, התורה ניתנה בשנת 2448 לבריאת העולם, אז כמעט חצי היסטוריה, דרך ארץ קדמה לתורה. מה תחת הכותרת דרך ארץ פה? הכל. מוסר, גויים, חוכמות חול, וכו'. דרך ארץ צריכה להיות קודמת להופעת התורה. רבותיי, זה ברור או לא? אני רואה שאני מאבד את הקול שלי, נראה לי נעצור כאן. ברור או לא, חבריה? כן.
מה שאמרת כאילו שכל זה שווה לתורה, מצוות, זאת ההגבלה שם.
הקודש בעולם שלנו, שיש עליו הכי מעט חציצות, קליפות, נקרא תלמוד תורה. ולכן הוא הגילוי היותר עליון בעולמנו. בתנאי שאין נתונים נוספים שמתווספים לזה, כמו שאמרנו כמה פעמים. זה הקודש בקודש, זה תלמוד תורה.
אחרי זה מצוות,
אחרי זה דרך ארץ, כל זה דיברנו פה, כן.
איזה קליפות
קיימות
לתלמוד תורה?
סליחה? תלמוד תורה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו?
כן.
תלמוד תורה זה הקליפה... הקדוש ברוך הוא שהוא כתב את עצמו בתורה. אמר, אני כתבתי את עצמי, אבל התורה זה לא הקדוש ברוך הוא. התורה זה גילוי מאוד מאוד קרוב לקדוש ברוך הוא. אני פעם רציתי אולי לדייק, לא יודע אם זה נכון. שהזוהר אומר, אנוכי, אנה נפשי כתבית יעבית. הזוהר לא אומר, אנה נשמתי. הרי המילה נשמתי והמילה נפשי, שתיהן מתחילות באות נון. למה לא כתוב אנה נשמתי? כתוב בחוי אומר, אני את נשמתי כתבתי ונתתי. למה כבר אומר, אנה נפשי? אולי, אולי. חז"ל רצו כאן להקביל, לעשות הפרדה, הבדלה. הבדלה בין נפש לנשמה. שהנשמה שהכתוב בחוקי בכל זה הוא עצמו. הנפש זה כבר מדרגה יותר נמוכה. הזן הנפשי כתבית יעמיד. את הנפש, לא, את מדרגת הנפש, לא מדרגת הנשמה. כמו בעצם קובלים, נפש, רוח, נשמה, חיי יחידה. נכון. זה מה שאני מנסה להגיד. כן. מה זה? הכל בסדר. באהבה או באמונה, הכל בסדר.
אז פה שלושה, יש פה שלושה סוגים של קודש, את הקודש הבחור, הקודש של
הקודש, ריבונו של עולם. אני הייתי מעדיף להגיד ככה. יש מקור הקודש, ריבונו של עולם, ויש גילויי הקודש. זה מה שקראנו כאן, התורה וגילויי מדרגותיה. יש המדרגה מעל עולמנו, ויש המדרגות בעולמנו, שחילקנו אותם, יש שלושת הקטגוריות הכלליות. ודאי, עולם הבא זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו.
בעצם אין קודש שבקודש בצורה...
זאת אומרת, האם האדם יכול להגיע, זאת השאלה, האם האדם יכול להגיע להיות אלוהים? אז התשובה היא לא. צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. אז יש הקדוש ברוך הוא, יש שכינה, יש זיו, זה הקרניים של השכינה, וצדיקים שנהנים מהזיו של השכינה. אז כמה מרחק? יש בין הצדיקים שיושבים ועטרותיהם בראשיהם ובגן עדן נהנים מזיו השכינה, ואנחנו עכשיו בגן עדן, כן? עלינו בעולם הזה, הגענו לגן עדן. אז יש ככה, יש את הקרניים, ויש את השכינה, ויש את הקדוש ברוך הוא. אז כמה מרחק יש? תרתי, שניים. א', השכינה זה לא הבורא, זה שכן של הבורא ושכן שלנו, וב', השכינה זה מוציאה קרניים, זיו השכינה. בסדר? אז צדיקים בגן עדן, יש להם שני הפרשים ביחס לבורא בעצמו. האם אני מבין את ההפרשים? התשובה היא לא. יפה. אבל יש אנשים הנקראים קדושים, שהם נהרגו על קידוש השם, שהם נהרגו כי הם יהודים. והגמרא אומרת עליהם ששום בריאה לא יכולה לעמוד במחיצתם. אז איפה הם נמצאים? אומר המהר"ל, מה זה שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתם? הם עם השכינה לגמרי. אז הצדיקים נהנים מהקרניים של השכינה. והקדושים עם השכינה. אז כמה מרחק יש בין הקדושים שהם הכי קרוב אל הבורא? כמה מרחק יש? אחד. קיצור, אין סך בקיע. לא נשבר הדיסטנס לעולם. כן, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. טוב, שנזכה להיות צדיקים בעולם הזה כמה שניתן. יישר כוח. רבותיי, מישהו עדיין עוקב אחרי השיעורים על ארץ ישראל, על הגאולה?